שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שלום לכל המאזינים, אנחנו היום נמצאים בעיצומם של ימי זמני ביניים, בין זמן לזמן לימוד. זמני ביניים האלה זאת הגדרה שהגדיר בעל האבי עזרי, הרב שח זצל, את התקופה הזו של החופשה שבין כ-3 שבועות, בין 9 באב לראש חודש אלול, בעולמה של תורה. והוא באמת הקפיד לא לקרוא לזה בין הזמנים, משום שאין זמן שהוא בין הזמנים. כל דבר הוא תחת שלטון הזמן ויש לו מחיר, כל דבר יש לו כניסה לתוך עולם החיים של האדם. רק מה זה זמן ביניים? זמן שהוא בין שני זמנים עיקריים, ובו יש מטרות, מטרות מאוד ברורות, והמטרות האלה הם בעיקר ליצור איזושהי הרפיה לקראת זינוק נוסף. ככה אדם בנוי, באופן של איזשהו ירידה לצורך עלייה, כך אומרים בשם הגאון רבי אהרון קוטלר, ירידה לצורך עלייה. הירידה הזו אין הכוונה להפסיק את מציאות החיים הרוחניים, כידוע אצלנו זה לא סמסטר ועוד סמסטר באיזשהו מוסד אוניברסיטאי, להבדיל אין ספור הבדלות, שאפשר לקבוע כל מיני עונות וזמנים לחודש, לחודשיים, לשלושה, עם הפסקה של 3 חודשים באמצע, יציאה לפגרה, אלא אצלנו התורה היא חיים. דרך החיים הזו היא חיים, חיים לא מפסיקים, נשימות לא מפסיקים, לא מפסיקים שום פעימות לב. כשמדובר על כי הם חיינו, אנחנו באמת מתכוונים למה שאנחנו אומרים. כי הם חיינו, אנחנו לא מדקלמים סתם דגלומים ומצטטים ציטטות. אנחנו באמת מתכוונים שכי הם חיינו ואורך ימינו. אצלנו המציאות של המסגרת של אפילו סמינר לבנות, קל וחומר ישיבה, זאת מסגרת שהיא בעצם מהווה אפשרות לקיום החיים הנכונים. חיים של ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. המציאות הזו היא החיים האמיתיים. לאכול ולשתות עושים את זה יפה מאוד, גם יתושים, גם חתולים, גם פרות, גם עגלים, הם עושים טוב מאוד, אכילה, שתייה ושינה. החיים של יהודי זה חיים של מסגרת שבה ההתאפשרות לקיום של החיים הנכונים היא אפשרית, היא סבירה. ולכן ההפסקות האלה הן הפסקות שיש בהן סיכון, אבל קבלה בידינו מגדולי ישראל שיש הפסקות כאלה. באמת ההפסקות של פסח וסוכות הן הפסקות של צורכי החג. ידוע מה שאמר החזון איש הקדוש, שהשבוע הזה שלאחר גמר חול המועד פסח וסוכות, הוא לא מבין את זה. הוא לא מבין מדוע לא חוזרים לישיבות לאחר שמסתיים חג הפסח, מסתיים חג הסוכות, כף א', כף ב', כף ג', בניסן או בתשרי, מדוע לא חוזרים לישיבות. ובאמת, אני באופן אישי יכול לומר שאני כל הזמן נמצא בסוג של חרדה בשבוע הזה, משום שיש לצערנו הרב תקלות, אסונות, השם ירחם שלא יהיה יותר ממש, חס וחלילה. אבל עיקר התקלות והאסונות זה בתקופה הזו, שבהם יש בעיות בטיחותיות ובעיות רוחניות קשות ביותר, אז מתכנני התוכניות עושים את כל התוכניות שלהם, ולצערנו שומעים דברים קשים מאוד. אני רוצה להדגיש, חילוץ עצמות זה דבר בסיסי, דבר יסודי, שאנחנו אפילו מבקשים עליו בברכת החודש. חיים של חילוץ עצמות, ומי שבאמת צריך חילוץ עצמות, יעשה את זה גם באמצע הזמן, על פי הוראת רבותיו. חילוץ העצמות הזה, אם אדם באמת לצורכי בריאות צריך אותו, הוא יעשה את זה על פי הסכמת והוראת ורצון הורה ורבותיו, אם הוא באמת צריך את זה גם באמצע הזמן. אך התורה באה לרומם את האדם ולהכשיר אותו להיות גבוה, והגוף הוא, הגוף הבריא הוא חלק מעבודת השם, כפי שהרמב״ם אומר, היות הגוף בריא הוא חלק מעבודת השם, משום שכיצד יעבוד האדם את בוראו, והוא חולה ומתרוצץ במחלקה למחלקה, ולוחץ לו פה וכואב לו שם. ברור שלשמור על בריאות הגוף זה חלק מעבודת השם, ואם יש צורך לכך באמצע זמן חורף או קיץ או אלול, אז עושים את זה. אבל הקביעות הזו, כך אמר החזון איש, של לקחת ממש נתח של כעשרה ימים, שמונה ימים, אחרי פסח וסוכות, לא מבונת לו. בכל אופן, ההפסקה הזאת של חודש אב, היא השתרשה באיזושהי צורה, יש לציין שבחלק לא קטן מהישיבות החסידיות, ועוד היא לא קיימת, מקסימום בחלק מהזמן הזה מחליפים את הבניינים, אנשי בחורי ירושלים עוברים לישיבה המקבילה באזור אחר וכולי, וגם זה במסגרת הישיבה, יש להם טענה חזקה בפיהם, אפשר לקחת בני תורה שהרמה הרוחנית שלהם גבוהה, סף הרגישות שלהם לתקלות הוא גבוה ביותר, ולשים אותם בחופי ים, לשים אותם בטבריה, במקומות שכמעט כל האזור זה חוף ים אחד גדול, איך אפשר לעשות את זה? זה הכנה שלנו לאלול. כך מתכוננים לתשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזירה. זה הכנה שלנו לכל נדרי, לתקיעת השופר, טיולים באזור טבריה, שהיא 40 מעלות, ומה שהולך שם ידוע לכולנו. אני מקבל קריאות קשות מאברכים, בעלי בתים בטבריה, כמה שאפשר יותר להטריע שלא יבואו לאזור הזה. והקריאה מופנית להורים, לבדוק בשבע עיניים, לא לבוא לאזור הזה, משום שהוא שורץ תקלות על ימין ועל שמאל. המילה טבריה מעוררת באופן טבעי קונוטציה של קדושה, היא באמת מארבע ערי הקודש, רבי מאיר בעל הנס, אבל לצערנו הרב, באו פריצים ויחללוה, השתלטו על האזור הזה, גורמים, אני לא יכול לשכוח שלפני כ3-4 שנים, ביקש מני אחד הראשי ישיבות הגדולים, הצדיקים, לבוא לשם, לא האמנתי לו שהוא תיאר לי מה קורה שם, אמרתי לו קשה לי להאמין, תבוא בבקשה, והביא אותי לשם, היה פשוט, הוא ארגן שם איזושהי שיחה לכמה מאות של אנשים, היה לי קשה מאוד להאמין שיש דבר כזה, פשוט חוף ים אחד גדול, שורץ בבחורי ישיבות, חלק נראים כמו בחורי ישיבות, חלק מתרסיים ברמודות, קצרות, צורות משונות, ומעורבים ממש בתערובת אחת עם הגורמים הכי פרוצים שיכולים להיות, ממש לי עצמי היה קשה לעמוד שמה, לא יכלתי לצפות זווית כדי לשוחח, כל זווית מלאה באיסור תורה נוסף של ולא תטור אחרי עיניכם, והצגתי להם את השאלה הנוקבת, אפשר לדעת מה אתם עושים פה? מה, אדם בא למקום התואבה? אנחנו התפללת הבוקר על טבעינו לידי ניסיון? ביקשת מהבורא, לא אמרת אל תביאינו לניסיון, אל תביאינו לידי ניסיון, לאזור של הקניון אני לא רוצה להגיע, משום שהוא שורץ לא את העשירון התחתון, אלא את האלפיון התחתון של מבלי עולם. כל אלה שלצערנו נשמות קדושות שנפלו להשפטות, נמצאות שם ואתה מכשיל את עצמך, יש אפשרות בכלל להימלט? יש איזה צידוק של אונס, לא היה שייך, לא יכלתי לה... מה אתם עושים פה? שאלתי אותם. תגידו, אני רק הפניתי ראשי בעיניים עצומות ימינה ושמאלה. אני רוצה לציין שקיבלתי לאחר מכן לפחות כ10 טלפונים מהורים שהודו לי על כך שהבנים שלהם, באמת בחורי חמד, חזרו הביתה מיידית. חלק למוחרת בבוקר לא תפסו אוטובוסים ועזבו את המקום. הם באמת לא הבינו את עצמם. לשאלתי, מה באמת הם הולכים לשם? הרי מדובר, אני מדבר על אלה שהם בחורים תקניים, לא מדבר על המדורדרים, על הנופלים, על השוליים הרחבות שלצערנו, העולם האינטרנטי יוצר וכל מערכת הנפילה, התמוטטות, המערכת הזו היא מאוד קשה, אבל מה עושה בחור כזה? הם אומרים לי דבר שהייתי המום, אבל נודע לי שבאמת זה קיים. לא נעים לו לומר בתחילת הזמן שהוא לא היה בצפון ובטבריה בין הזמנים. זה נהיה מין סטייל חברתי כזה עמוק, שאם הוא יבוא בתחילת ראש חודש אלול, וישאלו אותו איפה היית בין הזמנים, והוא לא יאמר שהוא היה, אם הוא יאמר שהוא לא היה בטבריה או באזור, אז הוא לא מן היישוב, הוא מחוץ למחנה, זה אסון בתוך אסון. כלומר, יצירת מצב של לגיטימציה מוחלטת להתפרקות הזו, להתפוררות הזו. זה מזכיר לי את מה שגיסי אמר לי פעם, שהיה כזה תקן בבלגיה, בשוויץ, ששם כולם נוסעים לחופש, למקומות, למדינות אחרות באירופה. אז הוא מכיר משפחה בבלגיה, ששם זה חלק מעצם צורת התרבות של צורת החיים, שחייבים לנסוע לכאן ולכאן, וזה עולה להם אלפי אלפי דולרים. הייתה משפחה ש... לא הייתה יכולה לממן דבר כזה. המשפחה הזו הייתה רגילה לנסוע מדי שנה לאיזשהו מקום באנגליה, ולא יכלו לממן דבר כזה. הם היו גרים בעיר מפורסמת בבלגיה, והתביישו להודות בכך. מה הם עשו? הוא אומר לי שהם אספו את כל המוצרים לשלושה ארבעה שבועות, הסתגרו בבית, הקפיאו את הכל, כולל לחמים, כולל מוצרי חלב, ולא זזו מהבית, השאירו את הרכבים, במקום, כן, ואת כל הדבר לא זז, אטמו את כל החלונות ואת כל הטריסים, כאילו הם היו באיזשהו מקום אחר השנה, היו באיזה מקום. עד כדי כך, אדם משלם מיסים, אדם עלול להידרדר, לשלם מיסים לנורמות חברתיות, בלי לבדוק מה הנורמות, הנורמות פסולות, אמיתיות, צמודות לרצונו של בורא העולם, נורמות מטופשות. יש מושג כזה. כפי שכותב הרמב"ם, מדרך בריאתו של אדם להיות נמשך אחרי אנשי סביבתו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו, ועושה כמעשיהם. הסתגרו אנשים כמה שבועות בבית נמשך, עם כל הילדים, עם כל הבני בית, לא יצאו מהבית. מעניין מה היה קורה אם חס ושלום מישהו היה צריך רופא, דחוף או משהו כזה. הסתגרו בבית ולא יצאו, כדי שלא יחרגו מהנוהל ויוכלו לומר גם אנחנו נסענו. אבל שדבר כזה יחדור לעולמה של תורה, אמרו לי ההורים האלה, כן, הבן שלי בחור צדיק. אמרתי לו, מה הוא עושה במקום הפרוץ? הרי אסור להיות שם על פי דין. אסור לאדם להביא עצמו למקום סכנה, למקום אווירה. כל חדר מלא, כמו שאנשי טבריה אומרים לי, צימרים, שורצים אינטרנט, כל מקום יש טלוויזיה, ולא צריך טלוויזיה, יש מספיק מחשב או איזשהו מסך שמאפשר בלחיצת כפתור מאות מיליוני אתרי תועבה שאין אפשרות לצאת מזה כל החיים. סבא של הרב אלישיב היה אומר, אין סבון בעולם שיכול לנקות מוח. תמונה או דיבורים מנובלים שנכנסים לראש קשה, ואין סבון שיכול לנקות אותם. רק פשוט להתפלל, להתפלל ולבכות. לא כל אחד מסוכל להגיע לגובה הזה ולבכות לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. אני מדגיש את זה לבקשת אנשי טבריה והצדיקים שפעילים בעניין הזה. אני לא רק מדבר על אזור הטיילת שהוא ממש כל המקום, כיוון שהוא בטבעו עיר חוף חום עצום, גורר לצערנו את כל אחינו הטועים לצורת התנהלות שהיא פשוט לא צורת אדם. זה רק שייך בעולמה שעולם, בעולם החיים, לא צורת אדם, כמו שאדמו"ר מצאנז היה בעל השפע חיים והדברי יציב אמר, אין לי ספק שזה לא בני אדם, בני אדם לא מורידים בגדים ברחובות, אין תופעה כזו. זה לא בני אדם, הוא הגדיר את זה, לא נאמר פה שידור איזה ביטוי הוא השתמש, אבל הוא באמת אמר שדעו לכם, אני אומר לכם ידיעה ברורה ברשותי, מי שמסתובב כך ברחובות, אינו צורס אודום, זה לא צורת אדם, זה משהו אחר, שנכנס בנפשו באותו זמן, הלוואי שיעשה תשובה, זהו כבריאה חדשה. לכן, הורים צריכים להיות אחראים ולהציב אלטרנטיבות. נכון, לאסור, תמיד צריך לאסור, אבל מצד שני לתת חלופה, לא לתת תחושה של תסכול לבן או לבת, לארגון, לא להיות נגרר בתקופת החופשה הזו, אלא להיות גורר, לשבת לפני תחילת החופשה, לפחות בתחילתה כמו עכשיו, לשבת ההורים עם ידידים או עם מי שצריך לארגן, מה עושים כל יום, מה עושים כל יומיים, לאן הולכים, איפה נמצאים, מתי נמצאים בבית, מבקרים את מי שראוי לבקר, והזמן עכשיו יותר מאפשר זאת. פשוט תוכנית מפורטת ל-20 יום, הנה התוכנית תלויה על המקרר, בבקשה. לא לתת להתבחיינויות, אנחנו מסכנים, אנחנו נבחים, אף אחד, כולם הולכים, כולם, כל העיתונים מלאים. לא לתת לתחושה הזו לשלוט בבית, לתחושה של אווירת נחיים, ולא להיכנע מהמילים כולם, כולם. המילה כולם היא אותיות קלם, זה מחלה, מחסה לחלוטין. להיות עם אחריות ולהציב חלופות נכונות, איך מבצעים בצורה מבוקרת את החילוץ עצמות הזה. להבין ולשבת עם הבן או עם הבת, עם בנות בכלל, איפה שמענו שנותנים לבנות אפילו בגיל בוגר יותר, ללכת לבד, קבוצת בנות, הסכנות הן פי כמה, במקום, בהרבה מקומות, אבל אני מדבר על מקומות שמועדים ממש לפורענות, אני הייתי מספר אולי כמה עובדות שהגיעו לשולחננו שהנזק היה בלתי הפיך, כולל טיפולים פסיכיאטריים, אני מדבר על כך שמנע זיווגים, וכשכבר הגיע זמן הזיווג זה היה עם המון פשרות והמון, כתוצאה מפשוט חוסר אחריות, חוסר סמכותיות של הורים שלא יכולים לומר את הלא, או להביע עמדת עקיפה מנומקת היטב, והאמת היא לא צריכים נימוק. הורים אומרים, חייבת להיות סמכות הורית בבית, ואם אין, להתייעץ עם ראשי הישיבה, או עם המנהלי הסמינר, או עם רב הקהילה, איך יוצרים מצב שהדברים יתקבלו על הלב, וכפי שאמרנו, להציב חלופה, חלופה נאותה, חלופה סבירה, נעשה ונשמע, קודם נעשה, באופן סמכותי, ואחרי זה נשמע, נסביר, בסדר, אבל אסור להתרפס, לא כמו אותה משפחה בעיר שנקראת חרדית, עיר שפנו אליי שיש להם שתי בנות שרוצות מאוד את המחשב, והאמא רואה עד כמה המחשב הוא שלילי, וגורם להם ביטולי זמן, אי עשיית שיעורים, אי השקעה בהכנה למבחנים. אז שאלתי את האמא, נו, אז אם את בעצמך אומרת שהמחשב הזה זה באצלך כמו נחש, זה פשוט נכנס גורם מחבל הביתה ומחסל את הילדות, אז תוציא את המחשב, מי מונע ממך זאת, את האמא או לא? היא אומרת, הן לא נותנות, הן לא מאפשרות. מה זאת אומרת לא נותנות? בנות כמה הן? בנות 4 ו-6. ילדות בנות 4 ו-6 שולטות על אמא, איך הם עושות את זה? הם שכובות על הרצפה ולא הולכות לגן ומשתוללות. זהו זה. עבדים משלו בנו, פורק אין מידיים, יש ביטוי כזה. אנחנו ניכנע עד כדי כך שהוא לא יכול ליישם את השקפתו בבית שלו. הוא ספק של הנאות, ספק, או אבא ואמא ספקים של כל מיני גירויים, וכשהספקה איננה מופיעה, מיד שביתה וחוצפה. ברור שיש פה כשל עמוק מאוד מאוד בכל ההתנהלות. הוסבר לה מה לעשות, איך לטפל, איך לתקן את זה. אנחנו רוצים להדגיש ולתת חיזוק להורים. אנא, לבדוק איפה הבת נמצאת, איפה הבן נמצא, ולדעת בצורה ברורה איך מנהלים את ההפסקה הזו בצורה בונה. הזכרנו את דברי רבי אהרון קוטלר, שאמר שיש פה איזה מין ירידה לצורך עלייה. ירידה, ההגדרה שלה היא כזו. בחזל כתוב שעם ישראל נמשל ליונה, כך אומרת הגמרא במסכת שבת. כנסת ישראל ליונה אימתילה, היא נמשלה ליונה. למה דווקא ליונה? ישנם כמה נקודות דמיון שכתובים בדברי הראשונים, בהסבר דברי חזל, למה דווקא יונה? אחד הפרטים כתוב שם בתוספות, שיונה, בזמן שהיא רוצה לנוח, אז באותו זמן שהיא נחה, היא לא ממש מפסיקה את המעוף שלה, אלא משביטה כנף אחד, ומפעילה את הכנף השני. זה היונה. לא לגמרי מפסיקה, כאילו הרפיה קלה בעוצמת המעוף. כך עם ישראל לעולם לא מפסיקים מתורה ומצוות, אלא מה שכן, יש הרפיה. ראשי הישיבות אמרו, נגיד לפחות 4 שעות ביום. שעה בבוקר לאחר שחרית, שעה בצהריים, שעה לאחר הצהריים, ועוד שעה לפני שאתה הולך לישון, תגוון את לימודיך. נושאים שאתה לא מחויב להם לסדרי הישיבה, נושאים שמרתקים אותך. יש בחורים שיש להם נושאים הלכתיים. זה מעניין את הנושאים של יותר מוסר ומחשבה, זה ענייני פרשת שבוע. העיקר שתעסוק ברוח, כנה לגבי בנות, אין להם מבחנים, אין להם לחצים של מחויבות למסגרת סמינריונית. בבקשה, חומר כתוב, ישנם ספרים נפלאים, אם היא בגיל הרלוונטי יש ספרים נפלאים של אהובינו, ידידינו, הרב שמחה כהן שליטה. יש ספרים נפלאים של אל המקורות שנותנות המון המון השקפה נכונה. ספרים נפלאים של הרב דוד סלמון, זכר צדיק לברכה, שנקרא בעין יהודית. 4 כרכים מלאים בתוכן. יש אינדקס, נושאים שמאשירים את הבת, גם את הבן, כשהם באים להקים בית, לדבר על נושאים שיהיו עשירים בתוכן, בית, חברה, תיקון מידות, לחצים מול חברה עוינת, חברה לא דתית, חברה חרדית פושרת יותר, מה, איך מתמודדים עם קשיים בנושאי בריאות וכולי, ממש נושאים עשירים בשפה זמינה. הספרים הנפלאים של הרב זילברשטיין שהם זמינים לכל שווים לכל נפש, כמו עלינו לשבח, טובקה יביאו, בורחי נפשי, כל הסדרות האלה הם מלאות בתוכן אדיר, תוכן שיש לו גם סיפורת נפלאה שמשקעת את התובנה בנפש, וגם רעיונות נפלאים ומקורות, ידיעות יפות. זה הזמן. תקשיב בכל הלשון או בקווים ראויים אחרים לתכנים של איזה רב שרוצים. לא צריך לצאת, לא צריך להתלבש ולצאת לאולם. זמין לך מאות רבנים. זה אוהב רב יותר שמדבר ברצינות ובעומק. זה יותר אוהב רב שהוא כליל. זה רב שמצחיק. זה אוהב רב יותר שהוא מספר באופן מעורר הומור גדול. מה זה? כל אחד שישמע מרב שבאמת מוסר את המסר הנכון, ובכל שעה ביממה, זה הזמן לרענן ידע בתחומים נוספים כדי לגרום להעשרת כל הגובה שלנו. זה מה שנקרא יונה שנוסעת מרחפת אפה בכנף אחד. אבל אין הפסקת הטיסה אצלנו, חס ושלום, לא מפסיקים חיים, כי הם חיינו. לכן, על הורים להסביר לילד, לילדה, לנער, לנערה, לבחור, לבת בוגרת יותר, אנא, תבינו, אנחנו ההורים שלכם, אנחנו רוצים בטובתכם, אנחנו רוצים לחתן אתכם עם בן זוג ראוי, ברמה, לא נאבד את כל מה שספגנו, בגלל איזו התלהבות יתר, או איזושהי פעולה לא אחראית שנובעת מהידלקות חסרת פשר, או חברה קלוקלת שנתאספה במקום אחד. המציאות שלנו לא נשתנתה. עם לבדד ישכון. לבדד זה לבדד. אנחנו צאצאים של אברהם אבינו, כשכל העולם מן העבר השני, ואנחנו מן העבר הזה. זה נקרא עבר השני, לטייל במרכז העיר בטבריה בצורה הזו. או בערים פרוצות אחרות, או בכלל במקום שהוא סובב ציבור שלצערנו, אחים טועים שנפלו להשפטות, והסטנדרטים שלהם מדביקים, וזה לא רלוונטי אם הוא תינוק שנשבע או לא. הוא מדביק בסגנון דיבור שלו, בסגנון לבוש שלו, בסגנון של כל ההתנהלות של החיים שלו. זה לא דבר שראוי. עכשיו עשו תיקון גדול מאוד בקמפים של עולם התורה. הביאו בעבר אנשי תקשורת, אנשי פוליטיקה, הרבבו את הבחורים בנושאים הכי לא מתאימים להם, שלא עניין, לא יפה אמר אחד מהרבנים הגדולים, אל תתפלו לראות אותם ביציע הכנסת. אם אתה מכניס אותם לתוך הקלחת הפוליטית והתקשורתית, אז ברור שיהיו חלושי חרפוסי דעת וחלושי אופי שילכו לראות את המחללי שבתות ואוכלי הטרפות וילכו לצפות בהם. תבינו, אתה חייב להשאיר אי שהוא יבנה וחכמיה, שהוא מקום שהוא מבודד, שהוא בעצם עם ישראל הכי אמיתי והכי גבוה, שמור, כמו שמלכת אנגליה שומרת את הילדים שלה ואת הנכדים שלה, ונמצאים ברמה של בני מלכים. הם לא חשופים להמון העם, לא לסטנדרטים שלו, לא לשפה שלו, לא לביגוד שלו. בני הישיבות זה בדי בני מלכים, כל ישראל בני מלכים. שלא לדבר על בני הישיבות, התלמידי החכמים העתידיים, שלא יספגו רעלים אל תוך קרבם, שימרו עליהם. מה אתה מכניס פוליטיקה וכל מיני שדרנים וכל מיני אנשי תקשורת, ולהפוך אותם לאישו, להפוך אותם למשהו, פועה, הוא מגיש מה? בגלל שיש לו קול רדיופוני, לכן יש לו סיבה להביע דעות, סיבה להביע השקפות ולהנחות ולהיות חשוב. בעולמה של תורה, מי שחשוב זה לא זמרים ולא שדרנים ולא מלחינים. מי שחשוב זה רק מי שעמל להגיע. עמל. לא שהוא קיבל כישרון מולד וזהו, איתו הוא עושה את ההישגים הכלכליים או הקרייריסטים שלו. מי שבאמת חשוב זה מי שעמל על ערכי רוחניות. אני חייב לציין פה שם של אחד שהוא נקרא מגדולי הזמר, מה שנקרא, שלא אזכיר את שמו, אבל הוא עבר דברים לא פשוטים בחייו, אם לא הגדול שבהם, ובני זצל, היה לי בן שנפטר, אוריה, היה ידיד שלו, הוא הכיר אותו, אז הוא סיפר לי, בני, בדל לחיים ארוכים, שיום אחד הזמר הגדול הזה, מה שנקרא גדול הזמר, היה בכותל המערבי כדי להתפלל ערבית שם. ראו אותו קבוצת בחורים, וכמובן מיד משום מה, אני אומר כמובן, זה ממש לא כמובן, מאוד 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 התרגשו. תראה מי נמצא פה, זה שרואים אותו על כל הדיסקים. הם חיכו לו, התקהלו שם, וכשהוא יצא, הם ביקשו ממנו חתימות, ממש כמנהג הגויים, לראות את תוקף קדושת כתב יד קודשו. ממש. ולשבחו יאמר, אמר לי אוריה, שהוא התחיל לגעור בהם. מה אתם רוצים ממני? אתם משוגעים לגמרי? מי אני? יש לי מיתרי קול טובים ואני עושה עם זה הרבה כסף? בשביל זה אתם רוצים את הכתב יד שלי? אתם משוגעים? מי אני? לכו לרב אלישיב, לכו לרב עובדיה. מהם תבקשו חתימה? עשרות שנים הם המילים בתורה ויגעים ביומם ולילה. הם ראויים להרצה. מה אתה רוצה ממני? מה אתה מסתכל עליי? כיוון שאני נמצא על התמונה של הדיסקים? זה מתפרנס מיצירת נעליים, מתיקוני נעליים. זה מתפרנס מתיקוני בגדים. ואני מתפרנס מהקלטות של שיר. אז מה? מה אתה עושה מני עניין? ממה? למה? יש לאדם נטייה להתלהב וממילא להעריץ מי שעומד במרכז הפוקוס, כיוון שהוא נמצא במרכז הבמה, בין אם הוא זמר, בין אם הוא שדרן, בין אם הוא מגיש, בין אם הוא... למה? כיוון שיש לו קול רדיופוני והוא הוכנס לאולפן, זו סיבה שיש לו סיבה לומר דעות והשקפות? מה הקשר? אולי נשמע השקפות מרוקח, כשיש לו באמת תכונה של רוקחות, הוא בקיא בפניצילין. נשמע, מה דעתו בנושא בני הישיבות? מה זה? התשטוש והבלבול שולטים בכל פינה. לכן עלינו להבין, כל דבר שנמצא בפוקוס, הוא לצערנו בתכונה ילדותית מהווה מושא להערצה. לצערנו אצל בנות התכונה הזו עוד יותר חזקה, של ההזנה וההרצה לכל מיני אלילי זמר למיניהם, זה עושה נזקים אדירים, וזה מחיר כבד מאוד שהם משלמים כשנחשפים לכוחות האלה. אצלנו מעריצים אנשים שעמלו, שעבדו, שבנו אישיות, שעושים את הפעולה של למענה הם באו לעולם. כל יפני עמל כדי להיות מיליונר על ידי שהוא עובד במחשבים או בתחום אחר, בתחום ההייטק. אז לכן אני אעריץ אותו. למה אנחנו נדמים ומשתבים לעולם החיצון? העולם החיצון הזה הוא עולם של שקר, הוא עולם של העלם, עולם של חושך שמחשיך, מכחש ומשכח. אותם אותיות כידוע, כפי שאמר רבינו ארי הקדוש על הפסוק בתהילים, שהעולם נמשל לחושך, שנאמר תשת חושך ויהי לילה, בו תרמוס כל חייתו יער. חושך אותיות כחש, חושך אותיות שכח, כך אמר הארי הקדוש. ויהי לילה, כאן הכל לילה, הכל מלשון יללה. תפסיקו להתפעל מחושך. כידוע יש שני סוגי חושך. אנחנו בחושך היותר חמור. חושך אחד, אומר רבינו המסילת ישרים רבי משה חיים לוצאטו, זה חושך של כן הפסקת חשמל בלילה. יש בבית הפסקת חשמל בלילה, לא רואים כלום, אז זה מצב של חושך. חושך זה מלשון חסך, חסוך בנים, חסר בנים. ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני פירושו, ולא חיסרת אפילו את בנך, את יחידך, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו ממני. זה מצב שאדם לפחות מודע לחסר, או נכון, יש חושך, הוא מוגבל, אבל זאת חצי צרה, למה? לפי שהוא מודע למוגבלות שלו. אדם יודע, יש הפסקת חשמל פה באולם הזה, בבית הזה, אז לא הולכים במהירות, לא רצים, שמה יתקלו בקיר, בשולחן, בכיסא, באיזשהו שרפרף, ועלולים להינזק. אז לכן, מי שיודע שפה חשוך, מראש נזהר, והוא יודע שחשוך נזהר, והולך בצורה עקב בצד אגודל בזהירות רבה. זה עוד חצי צרה. למרות שיש חצי צרה, הוא לא רואה, אבל הוא מודע לכך שהוא לא רואה. היום נמצאים בחושך של הסתרה שבתוך ההסתרה. הסתרת העובדה שאנחנו מוסתרים. הוא חושב על עמוד שהוא אדם ועל אדם שהוא עמוד. טשטוש, בלבול, ערפל. הוא רואה עץ ונדמה לו שזה אדם, אומר המסילת ישרים. הוא רואה אדם ונדמה לו שזה עץ, והוא מוכן להישבע על זה, והוא בטוח. הוא פרופסור באוניברסיטה, והוא בטוח שהוא צודק. וכל הדתיים וכל החרדים הם לדעתו ממש לא בכיוון. והוא עוד בטוח ב-1000% שהוא צודק. לך תשאל אותו, עכשיו אנחנו נמצאים באבלות על אותו צדיק וגאון וקדוש רבי שרויה דבלייצקי, סצל. אמרו לי מקורבים שהוא ראה בן אדם, ידע אם הוא לפני תפילת שחרית או אחרי תפילת שחרית. שיענה לי הפרופסור שם על הדבר הזה, מה דעתך? יש לך הבחון בזה מבחינה מדעית? הוא לא היה חי לפני 2000 שנה. הוא אומר על עצמו, אני רואה על האדם הזה אם הוא כבר התפלל היום שחרית או לא. יש סיפור דומה, אני לא יודע איך להתייחס לזה בזוהר, על ילד קטן, ינוקה, הוא ינוקה, שבאו תנאים שעסקו במצוות פדיון שבויים, אז הם לא אמרו קריאת שמע בבוקר, והילד מיד אמר להם, לא קראתם קריאת שמע. סיפור בזוהר, לא קראתם קריאת שמע. הם אמרו לו, נכון, אבל היינו פטורים מן המצווה, לפי שעסקנו בפדיון שבועים. אז הוא הרבה להפליג את מעלתו של הילד. אני לא יודע איך להתייחס לסיפור הזה, אמר לי אותו מישהו אמין מאוד. אבל אנחנו יודעים לדוגמה שמורנו הרב שטיינמן זצ"ל, אמר שראו את זה מקורביו, שהוא ידע מיד להבחין בין אדם ערל לאדם שאינו ערל. שאמרו את זה להיבדל לחיים טובים וארוכים, רבינו הרב חיים קניאבסקי, שר התורה, אמרנו פשוט מה יש לדבר על זה, זה כאילו הם בלסי דפשיט, זה דבר פשוט ביותר, שהם רואים בצורה ברורה, שהאדם הזה נימול והאדם הזה ערל. נו, והוא בטוח שם באוניברסיטת הנגב, או בר אילן, או אוניברסיטה העברית, שהוא ודאי יודע שכאן יש בעיה בתורה שבעל פה בפרט הזה, לא רוצה אפילו להזכיר את הכפירות שיש שם, והוא בטוח שהוא צודק. השדרן ברשת בטו בגלגלץ בטוח שהוא צודק, ואצלו החרדים הם בכלל פרימיטיביים מעולם, עם מיושן, חסר כל פשר, עובדי פולחן, ולתת כבוד לדבר כזה שהוא נמצא בהסתרה שבתוך ההסתרה. ואנוכי הסתר הסתיר, הוא לא רק שהוא נמצא בחושך, בעולם המטריאליסטי שלו של קריירה, שדרוג מכוניות ל-2019, מלונות, חוץ לארץ, הגדלת הדירה, וכל ההימצאות והטבילה בעולם הכסף וכל היצרים הנלווים, אלא גם הוא בטוח שאחרים שחיים חיי גובה של לימוד, אתגרים רוחניים, איך שומרים על העיניים, לא רואים מה שבא לנו, אלא נושאים בנטל, והנושאים בנטל האמיתיים זה מי ששומר על העיניים ולא מוכן שהמצלמות שלו יצלמו כל דבר. שומרים על האוזניים, לא כמותם שהם חיים חיי הפקר ומקשיבים לכל מה שבא להם בכל מהדורת חדשות, אלא הם יודעים, איזה בורא העולם לא מרשה לשמוע את הידיעה הזו. עורך החדשות שמכתיב את המילים ומתייעץ עם הבורא אם מותר לשדר את הידיעה החדשותית הזאת? לא, זה רכילות. זה לשון הרע, זה אבק לשון הרע. קראנו בשבת הזו, שבת חזון, אלה הדברים, אלה ראשי תיבות, אומר מרן החידה, אבק לשון הרע. תיזהר אפילו בדברים שלך מאבק לשון הרע. האם עורך החדשות יודע אסור לשדר את הידיעה הזו, משום שהבורא לא מרשה ואסור לשמוע אותה? אז מי נושא בנטל? מי ששומר על האוזניים שלו, לא מוכן לשמוע. שומר, הקבוצה העילית הזו, העליתות האלה, האמיתיות הרוחניות, שומרות על הפה. הוא לא מכניס לפה כל מה שמתחשק לו בקיוסק ליד הבניאס, או בקיוסק שנמצא שם בצפת, אלא הוא בודק אלף פעמים איזה צבע הכשרות הזו, האם באמת אפשר לסמוך על הכשרות הזו, ולא עין רואה את הצ'ונט או איזשהו בשר או איזשהו עוגה ולב חומד וכלי המעשה של הבליעה גומרים, אלא הוא בודק, זה אדם שנושא בנטל. הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הוא שומר על הפה שלו איזה מילים הוא יגיד, הוא אוכל מה שבא לו, זולל מה שבא לו, מפטפט מה שבא לו, והילדים שלנו מתחנכים לשמירה על גובה, לא לומר כל מילה, זה עלול לפגוע במישהו, זה עלול להשתמע כפוגע במישהו. אני שמעתי פה סיפור עכשיו על הרב, שוב על הרב רב שרויה זצ"ל, שהוא ראה שמישהו מאוד כועס עליו, מחבר ספר גדול ששלח לו את כרך מספר נגיד 10 מסדרת הספרים שלו, והוא לא הבין למה, עד שהתברר לו בצורה כלשהי, שהוא שלח לו את הכרך העשירי, והוא שלח את זה באמצעות שליח, אותו ראש ישיבה שלח לרב דבלייצקי, באמצעות שליח מסוים, והשליח לא עשה שליחותו, והוא בכלל לא יודע מהספר. ולכן עברו כבר חודשיים שלושה, והוא לא הגיב לו, בדרך כלל בכרכים הקודמים, הוא היה מגיב לו, מאיר לו, משבח אותו, מחמיא לו על הספר, וכאן הוא בכלל לא ידע שהוא הוציא. והוא שם לב שההוא, המחבר, הולך וכנראה יש לו טענות, יש לו תביעות, יש לו טענות על רב שרויה. נו, אז אמרו לרב שרויה, אז תגיד לו שלא ידעת, בכלל לא הגיע אליך הספר. לא, אני לא יכול להגיד לו. כיוון שאם אני אגיד לו, הוא יבין שהשליח לא עשה שליחותו. אני בעצם בזה גורם פה איזה סוג של לשון הרע, שהוא לא בסדר. השליח שלך, שמינית אותו לתת לי את הספר שחיברת, לא ביצע את שליחותו. אני נכנס פה לספק איסור. נו, אז מה הברירה השנייה? שאתה תהיה במצב שכועסים עליך. אין לי ברירה. כן, השוא יכעס עליי. מה אני יכול לעשות? אני לא מוכן לגרום לכך שלא יחסו עליי ולשלם מחיר של איסור כלשהו. אז אני מוכן לסבול את המצב שכועסים עליי, כדי שאני לא אסיר מעליי את הכעס, ויהיה לי נוח בזה שעברתי והכפשתי מישהו, שלמרות שזה נכון שהוא לא מילא את שליחותו, אבל לשון הרע זה אפילו על אמת. כמו שהרבה לצערנו לא יודעים, חושבים שלשון הרע זה רק על שקר. הוא אומר, לא, זה נכון מה שאני אומר עליו, שהוא רמאי, שהוא נוחל, שהוא לא ישר. זה נכון, בסדר, זה נכון, גם דברים נכונים אסור להגיד. דברים לא נכונים בכלל, זה נכנס לעולם אחר של מוציא שם רע, שזה דבר שאפילו ביום הכיפורים מצד הדין אין חיוב למחול. כמו שאומרים בתפילה זכה, חוץ ממי שהוציא שם רע עליי, שאני לא חייב למחול לו, שהוא המציא ותפר עליי תיק, שבכלל לא היה ולא נברא. אבל כשמדובר על דבר שהוא אמת, אף על פי כן אסור לומר, אסור לומר לשון הרע אפילו על אמת, ובנסיבות שמותר יש הרבה תנאים, צריכים ללמוד את הספר חפץ חיים. אז רב שרויידה בליאצקי החליט, אני אין פה שום יותר לספר למחבר, שהשליח שלו הוא יהודי לא בסדר, שהוא לא עשה. אז מה המחיר שאני משלם? שהוא כועס עליי. מה לעשות? כועסים עליי. אין לי ברירה. זה המצב. שמעת מה זה אדם גבוה. את זה אני מעריץ. זה מאמץ. זה לא עושה מה בא לו, הוא נושא בנטל. הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים. הוא באמת חי בגובה. חי חיים רוחניים עליונים למען ערכים של מניעת לשון הרע, מניעת שמיעת לשון הרע. כשאנחנו שולחים את הילדים לאיזושהי חופשה, או נמצאים איתם בחופשה, צריך להיות מודע לסכנות. כמעט אין חדר במלון בלי טלוויזיה. רבותיי, להווה ידוע, יש מקומות שיש בהם ממש מכשולים נוראים, שאנחנו פשוט ביודעים לוקחים את הילד וזורקים בו סכין. סכין מבחינה רוחנית, אנחנו פוצעים אותו, אנחנו מביאים אותו לידי ניסיון. הוא גם עלול לקום באמצע הלילה ולפתוח את המקלט באמצעות השלט, גם זה עלול להיות. יש לו חדר... יש לו חדר נוסף, יש לו צימר, יש לו דברים מהסוג הזה. רבותיי, אנחנו הורים, אנחנו ראשי ישיבות, אנחנו רבנים, אנחנו צריכים לשמור על צון מריתנו, לא לשלוח יד בפיקדון הזה. ודאי, אני שוב חוזר, ההפסקה הזו היא הפסקה שיש בה בהחלט אגירת כוח פיזי, נפשי, רוחני. השינוי, הגיוון, גורם לכך שבראש חודש אלול באים באמת בכוחות רעננים, לא ליצור מה שנקרא מונוטוניות ברצף. יש כוחות כאלה באדם, שאם יש הפסקה, אז הוא מתחיל בהסלהבות עצומה, בהתלהבות עצומה את תחילת הזמן, אמת ויציב. אבל, לא לשלם מחיר יקר לשטן, מחיר לשטן ולהכשיל את הילד בגלל זה. לדעת לעשות סדר יום. יכולים ילדים, בנים, בנות, לקום בשעה לא שעה, לא להתפלל בשום מסגרת נורמטיבית, להיות בנסיבות של חשיפה לחברים שברוך השם הם לא ראו אותם כל הזמן, אבל עכשיו הם פתאום נחשפים אליהם בגלל שהם שכנים או בני דודים, ואותם בני דודים או שכנים שלצערנו לא עמדו בלחץ החילוני ונפלו בזרועות של השוליים של אותם יריות שאנחנו כל כך הרבה סובלים מה חשיפה האינטרנטית, התקשורתית, הרדיופונית, הטלוויזיונית וכל מה שמתרחש, ואלה מעבירי חיידקים לילדים שלנו. צריך להבין, שיח פשוט בין ילד שלומד בישיבה קטנה לילד אחר שלצערנו קוראים לזה נשר או מתמודד, כמו שאוהבים לקרוא לזה היום, הוא בעצם שיח שעלול להרעיל לנו את הילד. אנחנו אוהבים ורוצים לעזור למתמודד, אנחנו עוסקים בזה כל היום אפשר לומר, אבל עלינו להבין שאותו מתמודד בינתיים הוא עדיין יש לו לכלוך רוחני על עצמו והוא מדבק. כמו שכל אמא ואבא שמאזינים עכשיו לא ישלחו ילד לבית ספר אם בבית ספר יש איזשהו זיהום. או שהם דורשים ילד חולש עד שהוא לא בריא לגמרי, שהילד או הילדה, התינוקת בגן, לא תגיע עד שהיא תבריא לגמרי, כולל אם יש לה קצת קינים על הראש, כדי שלא תדביק ותפתח קינים אצל כל שאר הילדים. וזה לא נובע משנאה, ולא נובע מדחייה. זה נובע מכללי זהירות בסיסיים. לנו יש גם היגיינה רוחנית. אנחנו לא רוצים מגע עם איזה שהם גורמים, שבנסיבות של בין הזמנים, של מה שנקרא זמני הביניים, פוגשים אותם, ואז הם מעבירים ידיעות אימתניות, מושגים של זילות, קלות ראש, צחוקים, מושגים פסולים, לילדים ולילדות שלנו. מה זכותנו וחובתנו המלאה לשמור על הפיקדון הזה ולהביא אותו לחופה עם, עם הבן זוג שלה, עם הבן זוג שלה או הבת זוג שלו, באופן שהוא יהיה נקי, כמה שיותר נקי ומצוחצח, ואיכות של בת מלך או בן מלך או אצל תלמיד חכם זה ממש נקרא מלך, מן מלכי רבנן כפי שאומרים חז"ל. לכן חשוב מאוד לא להסיר פיקוח ולהתעניין אם ילד או ילדה הלכו לקמפ, להתעניין כל חצי יום בצורה שלא תעורר ריאקציה ואנטיגוניזם בצד השני, אבל לברר אצל ההנהלה, אצל הראש השיבה, אצל המנהלת, אצל המרכזת, מה המצב, איך זה הולך, שירגישו שם בצד השני שיש פה הורים אכפתיים, הורים שחשוב להם מאוד, וזה יגרום להם צוות במקום, במקום של הקמפ, באמת לפקח באלף עיניים, ביודעם שיש כאן הורים שאכפתיים והם עוקבים בשבע עיניים. אני אומר את זה גם בצד של רם או בצד של מחנך, לא רק בצד של הורה. אני יודע שאם יש לי תלמיד שההורים שלו מאוד כביכול במרכאות כפולות ומכופלות נודניקים, והם מאוד מאוד מתקשרים לעתים קרובות לשאול מה עם הבן, מה רמת העלייה שלו, איך הוא בנושא של תיקון מידת הכעס, איך תיקון מידת הפרגון, מה רמת ההתמדה שלו, מה עם היצר הרע שלו וכו', אז אני פי חמש שם עליו את העין באופן תת-הכרתי, משום שאני יודע שכאן ההורים שלו כל הזמן רוצים ושואלים, וצריך לספק להם תשובות חדשות, ואפשר לענות להם תשובות לקוניות. כן, הוא מתקדם, כן, הוא מתקדם. זה ברור באופן טבעי, כך בנוי אדם. צריך לפקח על כולם, צריך להשגיח על כל התלמידים, גם אם הוא תלמיד של הורה שהוא גם אם הוא תלמיד של איזשהו הורה שהוא לצערנו מזניח. אנחנו לפעמים שומעים מצוותות בסמינרים, גם בישיבות, שיש הורים שלא יודעים אפילו מי המורה של הילד, מי הרם שלו, מי המורה שלה. זה פשוט קטסטרופה. חושבים ששלחו את הבן לישיבה, אז הכל בסדר. היה הרב בונדיים בישיבה בכל תורה, פרסם תמיד מכתבים למערכת, תשאלו גם בישיבות גדולות, על אחת כמה וכמה בישיבות קטנות, תטלפנו פעם בשבוע, שבועיים, להתעניין מי החברים שלו, מה קורה בפנימיה, איך הוא בשיעור, מה רמת הריאת שמיים בתפילה, איך זה ניכר. אני אומר לך, תדעו לכם שזה חשוב מאוד, זאת האחריות שלנו. לכן, אני מדגיש וחוזר, אין ספק, בין הזמנים הוא דבר שיכול בהחלט לבנות את האישיות, נותן הזדמנות לאדם להכיר מה מצבו בתפילות שלו, בקביעות שלו, לדעת מה האתגרים שלו לזמן הבא, להעשיר את הידע שלו, גם חילוץ עצמות, בריאות הגוף, בריכה או ים, הכל בקשרות, רענון עם ההורים, רענון עם כל הסובב שבאמת ראוי לבקר, סבא, סבתא, דודים, לפי ראות עיני ההורים, אבל הכל עם פיקוח וידיעה. אנחנו עומדים לפני השם, אנחנו שבט הלוי, ובזה בעזר השם נגרום לכך שנזכה באמת למצות את המיטב והמירב מהבן הזמנים הזה, ולהתחיל אלול בהתחדשות עצומה, בשמחה גדולה, להגיע לשנה טובה וחדשה ומתוקה. תודה רבה, והרבה הרבה הרבה שמחה וגובה רוחני רב. תודה.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.